Brunson the fake. Falling away, puts it up. That's good. Jalen Brunson in the clutch.
עושים NBA בטורבו 7 במאי 2026, היום שבו ניו יורק ניקס עושה עוד צעד, קצת אולי מקרטע, אבל צעד, כל צעד הוא צעד, גם גול יפה הוא כדור ברשת, אמרו עם מלמיליאן, וגם ניצחון דחוק על קבוצה בלי ג'ואל אמביד, הוא ניצחון, וכדי לדבר על מישהו ש... מכיר את הניקס מלפני ולפנים, ועבר עשרות שנים קשות בשביל לראות אולי טפו 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 את הקבוצה שלו סוף סוף מגיעה לגמר ראשון במאה הזאת. הבאנו את אור עמית, אינסיגניפיסטץ, מה שלומך אור?
קודם כל, טוב אחרי ניצחון, עדיף לבוא אחרי ניצחון מאשר אחרי הפסד. אחלה, קיבלנו נחשבת את משחק הפלייאוף הראשון של ניו יורק, אחרי סטרץ' שבו לא היה משחק הפלייאוף.
אחרי כמה שתיים נגד אטלנטה היה ככה,
שתיים ושלוש עוד היה בסדר, שני הפסדים האחרונים של הניקס היו עוד בסדר, אחרי זה כבר הפך להיות משהו מאוד מאוד חד צדדי. נתחיל עם זה שנכון לעכשיו הניקס הם הקבוצה שבשמונת המשחקים הראשונים יש להם את ההפרש המצטבר הכי גבוה בכל הזמנים לשמונה משחקים ראשונים בפלי אוף.
לא הפסידו שתיים בכלל, כן,
וזה למרות שהם הפסידו שתיים. הם עקפו אגב את דנבר של קרמלו וצ'אנסי בילרס ב-2009.
וואו.
אז היו צריכים לנצח ב-5 לפחות, ניצחו ב-6, אז זה נחשב מקור ראשון בכל הזמנים, אבל אני חושב שהיום אנחנו קיבלנו באמת משחק פלייאוף, בטח המחצית השנייה של המשחק, ואם אנחנו הולכים לסגירת מעגל זה, אני חושב שמה שהניקס ניצחו בגללו, זו אותו סיבה שבגללה הם הפסידו שנה שעברה, וזה התשישות של הכוכבים.
התשישות של הכוכבים, והפעם לא שלכם. התשישות של הכוכבים של הפעם של פילי. פעם אלה מגיעים בספסל הקצר, כאילו תומתי בודו מאמן אותם.
תראה, ספסל קצר דבר אחד, לתת לטייריס מקסי אחרי סדרה של 7 משחקים מול בוסטון, 47 דקות, זה משהו אחר. אני חושב שכנראה הפוזיציה שיהיה הכי מפורסם מהמשחק הזה, יהיה הארבול בשלשה של פול ג'ורג'. זה... בפעם הבאה שאתה מסתכל עליו, תחפש את טייריס מקסי בפריים, אני אתן לך רמז, הוא לא עובר את החצי במהלך כל הפוזיישן הזה, הוא מתחיל לרוץ התחלה ריצה קלה, מתי שהם יוצאים מהזה, והוא פשוט לא עובר את החצי במהלך כל הפוזיישן. אז נקודה להמשך, בטח שאנחנו עובדים פה על משחקים שבהם יש לך כל יום שני משחק עכשיו.
כן, מה שנקרא, הוא לא רק היה שם ג'ארד מקיין, הוא יכל אז, הוא באוקלאומה סיטי, אני מקווה שהם יעשו משהו טוב עם בחירת המקום 30 שיש להם השנה. כן, זה קצת הרגיש ככה, כאילו גם פול ג'ורג' שהארבול שלו, פול ג'ורג' התחיל את המשחק עם 11 נקודות ב-4 דקות פחות או יותר, ב-4 מהשדה, ומאז הוא היה 3 מ-15 מהשדה, 3 מ-14 מהשדה, עד הסוף הזה גם היה עניין של תשישות, שחק 43 דקות, בן אדם בן 36, גם לא אמור להיות ככה בגדול, 4 שחקנים של שחקני 5 של פילדלפיה שיחקו 40 דקות ומעלה, זה כמעט נראה כמו תום טיבודו. אני כן חושב ש... יכול להיות שהם הבינו שבעצם הם חייבים את מקסי למגרש 47 דקות, כי אתה מסתכל על הספסל שלהם, מי כן יכול לרכז? אתה יודע, קאי לאורי הוא בערך בן 47. אג'קום, אני... הוא כאילו רכז, אבל נגד הפול קורט פרשר של שחקני הניקס, אני לא יודע כמה זה יראה טוב, גם איבד הלילה 4 כדורים מול 6 אסיסטים, באופן כללי הוא במקסים, 10 עיבודים מול 9 אסיסטים, אבל אני כן חושב שמבחינת הניקס, גם מה שניצח את המשחק הזה, היה שהם בסופו של דבר הצליחו, זה לא רק היה תשישות אינהרנטית מזה שהם שיחקו המון דקות, זה צחק המון דקות מול לחץ, ולשחק המון דקות מול לחץ, והניקס פשוט מעלים מהספסל עוד ועוד שחקנים שלוחצים, וגם כשהם לא ביום טוב, אז עצם קיומם של מקברייד ואלברדו ב-28 דקות האלה, וגם קלארקסון אגב, התחיל לשחק הגנה.
קלארקסון משחק הגנה, קלארקסון עושה דברים שהוא לא עשה מעולם, אני... הוא לא קנה הלילה שלשה, נכון?
לא, הייתה איזה סטטיסטיקה.
ולכן אנחנו כבר בחודשיים בלי שלשה של זה, הפעם האחרונה שהוא קלה זה היה ב-22 למרץ.
וואו.
ולעומת זאת, כמות הדיברנו בהתקפה שלו היא מדהימה.
הייתה סטטיסטיקה שכאילו שחקנים עם כמות מסוימת של ריבאונדים בהתקפה, וחסימות וחטיפות.
15 ריבאונדים בהתקפה, 0 שלשות, זה היה הוא הטומפסונים ו-17 ביגמנים, ואז אמן טומפסון קלה כבר שלשה.
כזה. אז כן.
כן, ג'ורדן קלארקסון, מה שהיה, הניקס לחצו מאוד, הם מאוד שיחקו על זה שהם יודעים שפילדלפיה מגיעים יותר עייפים, לניקס, בואו נגיד את זה, לא היה שום... לניקס had no business לקחת את המשחק הזה היום. הם קלו, הם החטיאו זריקות שבדרך כלל הם קולעים, האחוזי קליעה של פילי היו יותר טובים, הם הגיעו בערך אותה כמות פעמים לקו, ואפילו ברימון דתקפה, למרות החיסרון של ג'ואל אמביד, ואולי בגלל החיסרון של מיץ' רובינסון, לניקס לא עשו שם אקסטרה פוזשנים, הם כן עשו אקסטרה פוזשנים מהעיבודים, וזה מה שניצח להם. אנחנו, היה פרש 6 של שלשות לטובת פילי, ואנחנו יודעים בדרך כלל שאם לא סוגרים את זה בעזרת קליות אנשים, את הנקודות הקלות האלה, הסיכוי שלך לנצח הוא קטן.
אני הופתעתי קצת שניק נרס לא הלך עם דומיניק ברלו מוקדם יותר. כלומר, קודם כל, אני חושב שג'ואל אמביד, בכל סדרה זה כמו... דעתי, דיברנו על המטח עוד פעם קודמת, הילדים הראשונים, הימים הראשונים של הילד בגן, שאתה נותן לו להתאקלם, להבין איפה הוא. אז גם המשחק הראשון היה הרבה פעמים ג'ואל אמביד מנסה להבין מה הוא עושה בהגנה. ואני חושב שדרמונד ובונה עם כל זה, שכל אחד מהם הוא קצת וואן טריק פוני, דרמונד הוא בלוק מתחת לסל, בונה הוא שומר פנטסטי, כאילו, הוא לא דווקא השחקן הכי פיזי, אבל מבחינת תזמון, חסימות, ריבאונדים, הוא נהדר. ודווקא ברלו, אני חושב, העובדה שפילדלפיה הלכה לרכב נמוך יותר, נתן להם איזשהו מימד שלא היה להם אם אמביד היה למגרש.
נתן להם מימד שלא, וזה גרם לניקס לצאת מהשטף שלהם. זאת אומרת, אנחנו, הדקות הכי טובות, ואתם נגעתם זה במשחקים מודמים, היו בעצם שטאונס נמצא בחוץ, והוא מנהל משם את המשחק מההייפוסט וכן הלאה. הפעם, גם שהוא ראה מולו את ברלו, גם שהוא ראה מולו את פול ג'ורג', שגם כן, היו לא מעט דקות שג'ורג' היה שם שלו, אז הוא לקח את הכדור לסל, הוא הלך לפוסט, וטאונס, בניגוד לזה, הוא לא שחקן פוסט טוב.
נכון.
וזה גם הוציא את שאר השחקנים של הניקס מהשטף שלהם, זה כמו שהם נראים לא טוב בימים שברונסון לוקח יותר מדי על עצמו, אז גם בימים שטאונס לוקח יותר מדי על עצמו, הם נראים פחות טוב, וזה מוציא בעצם את האוגס במשחק הקבוצתי. זה כאילו אימפקט של הסמול בול שהיה אמור לעבוד לטובת הניקס, ובעצם עבד לטובת פילי.
כן, באופן כללי אני מאוד אוהב את העברת אימון של ניק נרס, אני חייב להגיד שאני גם אוהב את מה שמייק באון עושה בפלי אוף הזה. כלומר, הוא לא מקובע. אני חושב שאחד הדברים שהכי הרתיעו אותי כשמייק באון לקח את הג'וב של הניקס, היה שהוא מאמן יחסית, לפחות תדמיתית, אבל גם בהרבה מקרים שבאמת ראינו ממנו, היה מקובע. קצת מקובה מחשבתית, ואני לא יודע מי הרוח החיה שם מאחורי השינוי הזה, אבל הוא לא מתבייש לנסות דברים, גם תוך כדי משחק, לעשות כל מיני החלפות והתאמות.
זה פעם שנייה ברציפות שהניקס מעלים 11 שחקנים עוד במחצית הראשונה. הפעם סוהן קיבל רק דקה ואחרי זה נשכח על הספסל. דרך אגב, אם דיברנו על סמול בול, אז הניקס באיזשהו שלב עברו לחמישיית סמול עם בעצם קלרקסון והארט בשלוש וארבע. ואז מה שקרה, זה היה ברבע השני, טייריס מקסי פתאום ניצל את זה בשביל להיות שחקן פוסט. כי ברגע שאין עוד מישהו גבוה יותר, וההתמודדות שלו הייתה מול אלוורדו או מול מקברייד, שהם נמוכים יותר, אז פתאום אתה מקבל מצב שבו אין עזרה, ואז הוא הולך על גארדים שיותר נמוכים מנו, יותר נוח לו, היה לו שם זה שלושה, ארבעה פוזיישנים רצוף שהוא לקח אותם לפוסט, עד ש... בראון החזיר בחזרה את ברידג'ס, וזה מה שפתר את זה. אז זה גם כן, זה אימפקטים של הסמול בול שאנחנו לא תמיד חושבים עליהם. הניקס הביאו הרבה עזרות בגאפס מול מקסי, וברגע שאתה משחק עם חמישייה כל כך נמוכה, אין לך בעצם מי שיביא את העזרה הזאת.
נכון. טוב, הסדרה עוברת לפילדלפיה, אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו של ג'ואל אמביד לקראת משחק 3, אבל אנחנו, ואולי זה עוד יותר משמעותי, אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו של אוג'י אננובי, שנראה שהוא תופס את הרגל,
אוג'י אננובי עם ההמסטרינג, ומיצ'ל רובינסון שהכניס את המשחק הלילה גם כן.
הוא היה חולה, אני מניח שזה יעבור לו, אבל אננובי, תשמע, בפלי אוף הזה, יש מצב שאוג'י אננובי הוא השחקן השני הכי טוב של הניקס, ולפעמים הראשון.
הוא שני שלישי, והוא נותן, אם אנחנו דיברנו על הסייז, לניקס יש המון המון גארדים, אבל הוא בעצם השחקן היחיד שהוא פחות או יותר ארבע, זאת אומרת הוא המאץ' הכי טוב שיש לניקס היום מול פול ג'ורג' כנראה, מבחינת סייז, והוא מנצל הרבה מאוד, ראינו הרבה מאוד את הפלקס אקשן שדיברנו עליו של הניקס, שברונסון חוסם מלפינה ואוג'י מקבל את זה, ואז הוא בעצם השחקן היחיד שם שיכול באמת לנצל את היתרון הפיזי, אם הוא מקבל את הסוויץ' הזה, הוא משמעותי, משמעותי מאוד הגנתית, ואם אנחנו בטח מסתכלים קדימה, אנחנו לא יודעים כמה זמן הוא יחמיץ, אם אנחנו חוזרים שנתיים אחורה לסדרה מול פילדלפיה לפני שנתיים, גם אז אוג'י נפצע, חזר נדמה לי למשחק האחרון מול אינדיאנה ולא היה אותו בן אדם,
נכון, כן.
אז אנחנו צריכים לראות איך זה ישפיע עליו.
כן, זה מה שנקרא סדרת last man standing, ונראה איזה last man, איזה בן אדם יישאר. רק נגיד שבאמת דיברת על ההפכפכות של המשחק הזה, 25 פעמים היתרון החליף פעמים מצד לצד, הכי הרבה מאז משחק בין סן אנטוניו לקליפרס ב-2015, בסיבוב הראשון. אוקיי, אז הניקס עולים 2-0 ונשחקו בפילדלפיה. אגב, טרנראונד יחסית, שוב, זה משקל כשפילי משחק את שבעה משחקים, אז המשחק הבא הוא בין שישי לשבת ב-2, והמשחק הבא הוא כבר ביום ראשון בערב ב-10, כלומר זה פחות מ-48 שעות בין המשחקים, משהו ששחקנים דיברנו על עייפות ותשישות, לפחות הדבר היחיד זה שזה לא כמו הלייקרס שצריכים לטוס עכשיו 3 שעות כל פעם למשחק חוץ, אז הניקס ופילדלפיה אפשר להגיע ברכבת.
עוד נקודה שאני רוצה על זה, נגעתי בזה בקטנה בזריקות עונשין. במשחק הראשון היה בלואו-אאוט, אף אחד לא שם לב לזה שפילי קיבלו פי 2 שריקות מהניקס, או פי 2 פעמים לקו. הלילה, פילי מקבלים 20 זריקות במחצית הראשונה, מקבלים רק 8 במחצית השנייה, המחצית השנייה הייתה הרבה יותר פיזית, זה גם מה שהשפיע לדעתי על הרבע האחרון, שפתאום פילי התמודדו עם פיזיות שלא הייתה שם עד אז, והשופטים אפשרו להם, זה גם כן יכול להיות נקודה מאוד משמעותית לקראת המשך הסדרה. אנחנו יודעים שבטח אם אמביד משחק, גם מקסי, הם יכולים להגיע לקו ולקבל את הקלות האלה, זה יכול להיות משמעותי מאוד להמשך הסדרה.
אם דיברנו על ג'לן, אם שבוכים על שריקות של פילדלפיה, ג'לן בראון, אגב, אני חייב להגיד לו, כבר אף מהפלי-אוף, אבל הרנטים שלו על העצבים ועל הפלופינג של אמביד, אין באמת הרבה דברים שיותר מזה. כל עבירה שהייתה על אמביד הייתה עבירה. יכול להיות שאולי היו עבירות של פול ג'ורג' כאילו במשחק 7 שם, יכול להיות שאולי היו, לא יודע,
כן שקול לבואנו של קולבון. זה שעשו לך, לא אומר
שהם לא עושה פלופים. אתה מוכר את זה, עדיין עשו עליו עבירה. בסדר, אם זה פלי-אוף, זה פיזיות, אז אם הביד נופל על הרצפה עם ה-290 שלו, יותר קל לשרוק. אוקיי, נראה מה איך תימשך הסדרה הזאת. בוא נעבור למשחק השני שנגמר די מהר. אם במשחק הראשון הניקס ניצחו ב-40 הפרש, והמשחק השני הלך לשניות האחרונות, אז הפעם התחלפנו בתפקידים. סן אנטוניו מנצחת את מינסוטה 133-95, ואם אנשים אמרו, טוב, מה, נו, בטח עוד משחק גדול של ומבי, אז זה לא רק שזה לא היה משחק גדול של ומבי, אני חושב שאפשר לספור על כפו, על צבעות של יד אחת את כמות התרגילים שסן אנטוניו הריצו עבור ומבי במחצית הראשונה. בעיניי היה התאמה הכי מעניינת שהם עשו התקפית, היה שהם השתמשו בוומבי המון כסקרינר, התחילו עם זה חזק מאוד והמשיכו את זה כדי להוציא את רודי גובר מהצבע. בהנחה שלמנסות היה הרבה יותר קשה להגן מול החדירות של הגרדים של סן אנטוניו, כשרודי גובר לא שם, אחר כך קרו עוד דברים, אבל זה היה התאמה מעניינת.
ראינו גם את קסל, גם את פוקס, הרבה יותר אגרסיביים בכניסה לצבע, גם על רודי. הם לא פחדו בעצם לתקוף את הסוויץ' הזה, ולתקוף את הפיק אנד רול, את הקאבר הזה. ומתי שהם, אם רודי כבר הקשה, אז ומי כן היה שם בשביל לתקן. אני אתן קרדיט פה לדורבן. ומי לא קפץ לחסום. כל הרבע הראשון פחות או יותר. אחרי שמה שדיברנו במשחק שעבר היה 12 חסימות שלו, אז הפעם הוא קפץ מעט מאוד לחסום, והשקיע את זה הרבה יותר דווקא כן באגרסיביות בצד, אסרטיביות בצד ההתקפי, בחסימות, בדברים האלה. ומנסותה, העניין, אחרי שאתה מצליח את המשחק הראשון, אז אתה אומר, אוקיי, בעצם איזה התאמות עושים למשחק השני? ואז אתה, אבל אם אתה ניצחת, אתה אומר, אוקיי, איזה התאמות אני עושה למה שהקבוצה השנייה תעשה מולי? ולמנסוטה כרגע נראה שאין כל כך תשובה לאיזה עוד דברים הם יכולים לעשות שהם לא עשו קודם.
כן. אם, אגב, הייתה לי עוד מטאפורת ג'ודו דווקא למשחק של הניק, שזה היה כמו האנשים שקשה להם להילחם בלמעלה ומורידים אותך לקרקע. אז חשבתי שאם נגיד עם פילדלפיה ינצחו, אז נגיד שהם מורידו את הניקס לתרגילי קרקע. אני חושב שגם מה שהגרדים של סן אנטוניו עשו הגנתית, היה להוריד את השחקנים של מינסוטה לקרקע. הייתה שם פיזיות אדירה מול החדירות, הם לא נתנו כמעט לשחקנים של הוולפס לעבור אותם בכדרור, היה שם את הגיבוי של ומבי, שזה שוב, תמיד טוב שיש את הגיבוי של ומבי וגם של קורנט אחר כך, אבל באופן כללי, מנסות הצליחה להגיע מעט מאוד פעמים לזריקות מהטבעת, מה שתסכל אותה, וגם לנסות לזרוק הרבה לשלוש, והזריקות לשלוש לא נכנסו. בסך הכל במחצית הראשונה, קצת נתונים מהמחצית הזאת. בחצי הראשון, 2-15 לשלוש למנסותה, יתרון 9 בריבאונדים לסן אנטוניו, גם הספרס לא היה יום כליה גדול, אבל אופס, בקושי הגיעו לקו, עשו שם 5-9, אז שאתה לא קולע מהקו, לא מגיע לקו, לא קולע לשלוש, ו... רודי גובר הופך ללא אפקטיבי בהגנה, גובר במחצית הראשונה עם מינוס 17 ב-19 הדקות שלו על המגרש, אז אפשר להגיד שהאיום הצרפתי, פחות איום צרפתי אחד נוטרל.
כן, והיה שם הרבה מאוד, במשחק הראשון כנראה שהם לא ידעו אם יהיה אנטוני אדוארדס, איזה אנטוני אדוארדס הם יקבלו, במשחק הזה הם באו מוכנים הרבה יותר לאנטוני אדוארדס, ראינו שם שמירה על מגרש שלם, דיני על מגרש שלם הרבה פעמים, דאבל טימים מאוד אגרסיביים מולו, גם במחצית השנה היה גם סוויצ'ים של הגבוהים על אנטוני אדוארדס, וגם הם לא פחדו לעלות למעלה ולתקוף אותו. במשחק הראשון, סליחה, קיבלנו יותר אפקטיביות מבחוץ של נזריד ושל רנדל, הפעם זה לא היה, זה הקשה עוד יותר, זה עזר עוד יותר לסן אנטוניו לצופף את הצבע, גם ג'יילן מקדניאל זה היה פחות, זה רק שלושה אחת היום לדעתי, אז גם זה היה אימפקט מאוד חשוב שעזר לסן אנטוניו. ודיברת על הלחץ, אז פה אנחנו אולי חוזרים, אנחנו מתעסקים אולי קצת למקומות של מי חסר ומה זה, החיסרון של דונטה די וינצ'נזו, בתור מישהו שמשחרר את הלחץ, אם זה בכלייה, אם זה בהובלת כדור, מאוד משמעותי בסדרה הזאת, קיבלנו את דסומו היום, הוא היה לא כל כך טוב, טרנס שנון נראה לא כל כך עדיין בדברים שאנחנו רוצים לראות ממנו, רואים שזה אין לו יותר מדי ניסיון פלי אוף, יהיה מעניין לראות מה יתפתח בהמשך, אם לקריס פינץ' יהיה איזשהו פתרון למה שסן אנטוניו זרקו עליהם.
ג'יידן מקדניאלס, ציינת, אגב זה מצחיק, שהרבה שחקנים מסוגו של ג'יידן מקדניאלס נקראים שחקני 3&D, כרגע 3 זאת כמות השלושות שיש לג'יידן מקדניאלס בכל שמונת משחקי הפלי אוף עד עכשיו, מ-21 ניסיונות, זה 14.2857, אתה יודע שבגדול, בשברים של 7, זה בגדול אותן ספרות שחוזרות על עצמן כל הזמן, נכון? 1-4-2-8-5-7, כל הזמן. 1-4-2-8-5-7, שברים של 7 זה דברים נחמדים. מקדניאלס לא כל כך טוב, בואו נראה מה יהיה מנסוטה, זה עדיין לא, שוב, זה לא פול אנט. זה, רואים שאנט, אני מעריץ אותו על זה שהוא רצה לחזור לשחק, גם כשהוא יודע שהוא לא יהיה מתבוא כדי להיות שם עם החברים שלו, אבל כן נציין שלוצקי שלחנו היום בקבוצה של הוואטסאפ, שבגדול זה המצב. 2021 במילווקי, דונטה די וינצ'נזו נפצע בסיבוב הראשון, השחקן הכי טוב שלהם עשה היפר אקסטנשן בברך וחזר מהר, הם הפסידו במשחק 2 בסיבוב השני ב-39 הפרש וניצחו את האליפות. מינסוטה של 2020-26 מאבדים את דונטה די וינצ'נזו בסיבוב הראשון, השחקן הכי טוב שלהם עם מתיחת יתר בברך וחוזר מן המהר, והפסידו ב-38 הפרש במשחק השני, אז אולי יש סיכוי למינסוטה עוד לעשות גמר. אגב, באופן כללי צריך להסתכל כשמסתכלים בתמונה יותר גדולה, מי שלא תעלה לגמר מהמזרח, זאת קבוצה שלא הייתה שם הרבה זמן. דטרויט לא הייתה שם מאז 2005, הניקס מאז 99, קליבלנד מאז, שוב, לא כזה הרבה זמן, כן, אבל מאז עידן לברון נראה שעברו המון מים, ופילדלפיה מאז 2001. אז עוד קבוצה שונה תייצג את המזרח בגמר. במערב, אוקלאומה סיטי רחוקה שלושה ניצחונות שכנראה יגיעו מהר, יהיה עם דונצ'יץ' יחזור ודברים ישתנו, מלהיות הקבוצה הראשונה מאז גולדן סטייט שמגיעה לשני גמרים, לפחות לשני גמרים באזורים רצופים, אז זה הולך להיות לנו סופר מעניין. עוד משהו שאנחנו ששמנו בצד ורוצים לדבר עליו?
לא, אני רק רוצה לעשות שנייה לאנט, אנחנו זוכרים את הציטוט שלו שהוא לא אוהב דאבל טימים, הוא לא אוהב שזוכים על הדאבל טימים, אבל ראינו אותו בהמשך כן מתאקלם, כן מסתדר איתם. הפעם הוא לא אוהב את הדאבל טימים, סיים מינוס 33 בדקות שלו על המגרש. יש לי תחושה אבל שהוא יחזור לזה, וצריך לזכור, בסוף מינסוטה ניסחו אחד משני הראשונים, אני בטוח שהם סימנו לעצמם איזשהו צ'ק די רציני על השני משחקים האלה. פילדלפיה הפסידה את המשחק הראשון של הפלי אוף ב-32 מפרש וניצחה את הסיבוב, אני חושב שגם מינסוטה יחתימו על אותו דבר.
לגמרי. אור אמיתי, סיגניפיסטאצ, אוהד ניקס, תעקבו אחריו באינסטגרם, בטוויטר, בכל מקום, ותודה רבה, תודה רבה קודם כל לחברים מטורבו ביי דני, שעוזרים לפרויקט המדהים הזה לקרות, תודה רבה לכל מי שעושה לייק וסאבסקרייב, ותומך בערוץ היוטיוב שלנו שעושים NBA, אז תעשו לייק ותעשו סאבסקרייב, ותבואו, ותמשיכו לעקוב, ואנחנו תדעו, אולי נראה את אור משוטט בחוצות הרצליה עם חולצה של ג'יילן ברונסון וצועק בינג בונג עוד כמה זמן, רק שיהיו בריאים כולם. תודה רבה, שיהיה יום המשך יום טוב, המשך יום מעולה, להתראות.